שוב אנחנו פה מקריירות איתכן, ואת הפרק של היום נפתח עם השיר קורות חיים. לא השיר שכתבה ויסלאבה שימבורסקה, שהקראנו באחד הפרקים האחרים, אלא גיל יובל בספר הפעם עם הקובץ ובעמוד הפייסבוק, והעבד הזה הוא אני. התנדבת יומיים? בעלת ניסיון עשיר. מזגת למשומיים? נטוורק מזהיר. עבדת 8 חודשים? זה בתכלס שנה, בקטנה. ניהלת 3 אנשים? הובלת מחלקה ראשונה. קראת על תוכנה ברשת? זה בעצם שליטה מלאה. נמאס לך ואת פורשת? מחפשת את האתגר הבא. הדירה שלך מטר על מטר? עובדת מלופט מהמם. עשית בינג' על הכתר? אנגלית ברמת שפת אם. לא ילדה, לא בחירה, אשת צוות. בלי אגו בכלל? מורעבת. לא, אני לא משוקרת. כנות אצלי זה בילט אין. במציאות אולי מתפשרת, אבל לא בפרופיל בלינקדין. צהריים טובים לחגית בחר אריאב. לרגע אחד היה לי פתאום איזה מין בלקאוט. אהלן חגית.
אהלן.
ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, מקריירות. אנחנו מקריירות, אנחנו בעצם נדבר על קריירה היום. אנחנו מדברות על קריירה עם נשים שמספקות לנו השראה בנושא קריירה, שמבינות משהו מעולמות הקריירה, ויחד אנחנו חוקרות את כל הנושא הזה של נשים בעולם העבודה.
מעניין.
אז ברוכה הבאה. ואני אשמח ככה שתספרי קצת למאזינותינו על ההתגלגלות המקצועית שלך, על הדרך שעשית, ועל מי את בעצם, מה? למה שתשבי פה עכשיו ותדברי איתנו ככה?
קודם כל הזמנת אותי.
נכון.
ותודה.
בשמחה רבה.
האמת שאני חושבת שאני תמיד שמחה לדבר על קריירה, כי אני מרגישה שרוב ההגדרה העצמית שלי את עצמי זה דרך הקריירה שלי.
שזה מעניין, אנחנו באחד הפרקים הקודמים שלנו דיברנו על השאלה האם באמת ההגדרה שלנו לא מתמזגת קצת יותר מדי עם הגדרת הקריירה והגדרה המקצועית שלנו. ואת אומרת שאצלך זה ממש הולך יד ביד.
כן, אצלי זה לגמרי הולך יד ביד. עם השנים למדתי להבין שלא אצל כולן זה ככה, אבל אצלי זה לגמרי ככה, ואני חושבת שגם בגלל זה אני עושה היום את מה שאני עושה.
ומה זה? קצת, מה את עושה היום?
אז אני באמת, אז אולי אני אספר ככה איך הגעתי, ודרך זה יהיה אפשר להבין. אז אני, כשסיימתי ככה תואר ראשון, סיימתי תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לא ידעתי כל כך מה אני רוצה לעשות. הייתי בת 25, לא היה לי מושג, והייתי די אוף מוזר במקום שבו הסתובבתי. כולם היה נורא ברור מה הם הולכים ללמוד, מה הם הולכים
לעשות. בגיל 25, כולם ידעו מה הם רוצים לעשות?
כן, היה אז הייטק, התחילה בועת ההייטק, וכולם רצו להיכנס להייטק ולעשות כסף, ואנשים יצאו מהצבא.
זה לא השתנה.
כן, אבל אני לא ידעתי, לא היה לי מושג. ויצאתי, מה שנקרא, לעולם אחרי תואר ראשון, והתחלתי קצת להתברבר. מה שקוראים היום מין חיפוש עצמי, לא ידעתי שאני בחיפוש עצמי, בסך הכל רציתי להבין מה אני רוצה לעשות, והיה דבר אחד שהיה לי חשוב. רציתי לעשות משהו שאני אוהב.
למה בחרת בלימודים דווקא בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה?
שאלה מצוינת. גם כשהלכתי ללמוד, לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד. Okay. אבל ידעתי שאני צריכה ללמוד.
חייבים.
חייבים. כן, לגמרי חייבים. והייתי בטוחה, אמרתי, טוב, אני אלמד, ואחרי שאני אלמד, בטוח אני אדע מה אני רוצה לעשות. זה לא כל כך קרה.
אוקיי.
Okay. סיימתי את הלימודים, ואז התחלתי בעצם להתברבר בצורה רשמית, עבדתי בכל מיני עבודות, וכשראיתי שאני בעצם לא יודעת עדיין מה אני רוצה לעשות, הלכתי כמה מפתיע. ללמוד שוב.
איך זה תמיד הבריחה בסוף?
אמא של חברה שלי אמרה פעם שללמוד זה כמו לשים שמיכה על הראש.
וואו.
זה קצת...
זו ממש הגדרה מעולה.
זה הגדרה מעולה במצבים מסוימים.
נכון.
כן, אם אנחנו לוקחים היום את כל מה שקורה היום בעולם העבודה החדש, אנחנו מדברים על לימודים, אז אני חושבת שזה... היום אנחנו כן צריכים ללמוד כדי להתחדש ולהתעדכן. אבל יש מקומות בחיים שבהם... מה שנקרא, אנשים הם לומדים כרונים כאלה.
אני חייבת להגיד שבהסתכלות שלי, אגב, זה משהו שהוא הרבה יותר נפוץ אצל נשים. זאת אומרת, גברים לומדים תואר ראשון, לומדים תואר שני, מרחיבים לפעמים בתחומי העיסוק שלהם עוד קורס פה ושם, אבל אצל נשים אני הרבה יותר רואה למידה לאורך החיים, למידת קורסים, למידת פיתוח ידע כזה, פיתוח עצמי.
נכון.
שאני חושבת הרבה יותר צריכות צמיחות כאלה.
גם, ואני חושבת שגם אם באותו רגע אתה לא בדיוק, את לא בדיוק יודעת למה את לומדת את מה שאת לומדת, ומה תעשי עם זה, אני חושבת שבסוף כל הנקודות מתחברות. אבל בנקודת זמן שבה הלכתי ללמוד תואר שני, הלכתי ללמוד כי לא ידעתי מה אני רוצה לעשות.
הוא היה שמחה הנוחה ביותר באותו רגע.
לגמרי. ואמרתי, טוב, אחרי שנתיים של תואר שני, אני בטוח ידע מה אני רוצה לעשות.
ומה למדת לתואר שני?
המשכתי את מה שלמדתי בתואר ראשון.
זאת אומרת, אמרת, זה עבד, זה עבד בצורה...
כן.
בסיסית, כי יצאת משם בלי לדעת מה את רוצה לעשות.
נכון, אבל אמרתי, אז מה אני אעבור, אני אעשה תזה, אני זה...
מקסימום יש את האקדמיה.
נכון, בדיוק. למדתי, עשיתי תואר שני באנתרופולוגיה, וסיימתי את התואר, הייתי בת 32, ועדיין לא ידעתי מה אני רוצה לעשות.
הייתי גדולה.
לגמרי, וכבר הייתי גדולה.
כן.
ואז ככה אמרתי לעצמי, אוקיי, והבנתי שכנראה זה לא יקרה על הדרך, כי עד אותו רגע נורא קיוויתי שעל הדרך זה יקרה. אני אסע לאודו, זה יקרה. אני אלך ללמוד, זה יקרה. אני אלך לכתוב תפוחים ברמת הגולן, אני אחזור, זה יקרה. זה לא קרה.
זה לא קורה מעצמו אף פעם.
נכון. יש אנשים שזה קורה להם.
במקרה.
שמתגלגלים במקרה, נכון?
אבל האנשים האלה, אני חייבת להגיד לך, ממה שאני רואה באמת, אחרי שנים של ליווי של אנשים, האנשים שזה קרה להם, זה גם לא קרה להם במקרה, למרות שאמרתי את זה קודם. הם כן הגיעו עם איזשהו, עם איזושהי הכוונה פנימית, עם איזושהי ידיעה פנימית, עם איזשהו תחביב שפותח לפני שנים. זאת אומרת, יש איזה משהו, איזשהו קו שהוביל אותם למקום שהם נמצאים בו. זאת אומרת, זה לא...
לגמרי. אני מסכימה עם זה לגמרי. אני מסכימה עם זה. ואז הבנתי שאני צריכה לעשות מעשה. ופשוט ישבתי עם עצמי, והתחלתי לשאול את עצמי שאלות קשות.
איך ידעת איזה שאלות לשאול? או אני אשאל אחרת, איזה שאלות שאלת?
זהו, אז מאוד נעזרתי בספרים. כאילו, בשבילי ספרים, אני יודעת שיש אנשים שמאוד בזים לעולם של ספרות של הדרכה עצמית, אבל אותי זה מאוד הציל.
אני חושבת שבתחום הקריירה יש ספרים מצוינים להדרכה עצמית. אני כן אשמח גם שתזכירי את השמות של הספרים, כי אנחנו... כן נשמח לשתף את השמות שלנו בזה.
אז אני באמת, בכלל, אני חייבת להגיד, אני מדברת על שנת, אני חושבת, 2000, תחילת שנת 2000, העולם הזה של הייעוץ קריירה עוד לא היה כל כך פופולרי. לפחות לא רווח כמו שזה רווח היום.
כלומר, היו שני מכונים כאלה לבחון, ופחות ל... ייעוץ ככה.
כן, אבל כל הקטע הזה של ללכת להתייעץ עם מישהו לגבי מה אתה רוצה לעשות, זאת אומרת, זה לא היה... היום כל אחד כמעט מתעסק בזה. אבל אז זה לא היה כזה פופולרי. אז באמת יש... אני ממש זוכרת את התקופה הזאת. ישבתי בבית והתחלתי לשאול את עצמי שאלות.
העברת את עצמך ייעוץ.
העברתי את עצמי ייעוץ. ואני זוכרת את עצמי כותבת. כתבתי המון, מחברות שלמות, של מה אני אוהבת לעשות, ומה מלהיב אותי, ומה אני טובה, ומה אני עושה בטבעיות, בלי להתאמץ.
אז זאת שאלה שאנשים כמעט לא שואלים את עצמם, דרך אגב, מה אני עושה בטבעיות? זאת שאלה מצוינת. אם אנחנו מדברות עכשיו באמת... אני חושבת שאם אנחנו נוכל לשים איזושהי כותרת לשיחה שלנו, זה איך למצוא את המקום הנכון כל אחת עבורה. כל אחת למצוא את המקום הנכון בשבילה. והשאלה הזאת, מה אני עושה שבא לי ככה בטבעיות, היא שאלת מפתח.
לגמרי, לגמרי.
וזה כל כך טבעי שאנחנו לא שואלים את זה, ואנחנו לא שואלות את עצמנו את זה בכלל.
לגמרי. זה המובן מאליו.
בדיוק.
זה הדברים שאנחנו בדרך כלל אומרים, זה?
לא, זה אני לא מתאמצת על זה בכלל. אם אני לא מתאמצת על זה בכלל, אז איזה ערך יש לזה?
נכון, בדיוק, זה בא לי בקלות. אם זה בא לי בקלות, אז זה לא נחשב.
למה אנחנו כל כך בזות למה שבא לנו בקלות. זה כאילו אנחנו... אני לא יודעת אם זה עניין נשי בהכרח, אני חושבת, אבל שזה כן עניין נשי דרך אגב, כי אצל גברים הרבה פעמים הדיפולט הוא ללכת על מה שבא להם בקלות, ואצל נשים לא. כאילו יש איזושהי מין ציפייה חברתית כזו, שאנחנו נתאמץ על הדברים שאנחנו משיגות בחיים שלנו.
נכון. ואני חושבת שאולי זה גם קשור על זה שאנחנו גדלים בסביבה שמסתכלת על הדברים הפחות טובים שלנו, על מה אנחנו צריכים לתקן.
כל הזמן ביקורת, כל הזמן.
ופחות על, יש דברים שאתה טוב, שאתה טובה בהם, לכי על זה. תגדילי את זה, תעצימי את זה, תמנפי את זה. לא, אנחנו, איפה צריך לתקן? שם אנחנו נשארים, שם אנחנו נכנסים. זה ממש חוויית חיים, שמלמדת אותנו להסתכל על עצמנו דרך פריזמה, מאוד
נוקשה
ומצמצמת ומקטינה וסיזיפית כזאת.
וגם פוגעת בסיכויים בסופו של דבר להצליח.
לגמרי, לגמרי.
אם זה לא קשה, אם זה לא נרכש בדם יזע ודמעות, זה לא נחשב.
אחד הספרים...
חושבת, אגב, שאולי גם יש קשר למדינה שאנחנו חיים בה. אנחנו הרי חיות במדינה שנרכשה בדם יזע ודמעות, ואנחנו כל הזמן גדלות עם סיפורים כאלה של... מה עשינו, מה המאמץ, אם זה הלוחמים, אם זה החלוצים, אם זה חלוצות, זאת אומרת, כולם נורא סבלו כדי שאנחנו נחיה פה, אז איך אנחנו יכולות לעשות בחירה רק בגלל שהיא קלה וטבעית לנו? שזה גם עניין, זאת אומרת, יש פה איזה... מעניין איך זה בשאר העולם באמת בהיבט הזה, אבל זה לשיחה אחרת.
כן, אז באמת אחד הספרים שהשפיעו עליי בהקשר הזה, הספר גלה את חוזקותיך עכשיו, אני לא זוכרת מי כתב את זה, אבל אחד הדברים שבאמת לי פתחו את העיניים בהקשר הזה, זה שהוא אומר שבעצם פוטנציאל הצמיחה שלנו נמצא בכישרונות הטבעיים שלנו, בדברים שאנחנו עושים.
כך, נכון.
טוב. וזה ממש תפיסה שאתה צריך לאמץ אותה. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו באים איתה. זה לא משהו שאנחנו הולדים עם זה. זה ממש צריך להתאמץ בשביל לאמץ את התפיסה הזאת, של לחפש את הדברים שבאים לנו בקלות ואותם למנף ולראות מה אפשר לעשות איתם. אז באמת התקופה הזאת גרמה לי להסתכל על עצמי ולחפש בתוכי את המקומות שבהם אני עושה דברים שאני טובה בהם ושאני לא יותר מדי מתאמצת, שהם יוצאים לי בקלות.
מה הדבר הבולט ביותר שגילית?
אני זוכרת שאחד הדברים שעלו שם, זה הנושא הזה של ייעוץ, שאני מדברת עם אנשים, ואני אומרת להם מה אני חושבת על כל מיני דברים, והם מקשיבים לי. וכשאני עושה את זה, אני מרגישה טוב, אני מרגישה שאני נותנת ערך, אז פחות דיברתי במושגים של ערך, אבל אני זוכרת שכש... קראתי את זה וגיליתי את זה על עצמי, זה הרגיש לי נורא טבעי.
זה כמובן לא רק העניין של לייעץ, זה גם העניין של להקשיב. זאת אומרת שזה הדבר שבא לך מאוד מאוד בטבעיות, היכולת להקשיב, הקשבה ממש פעילה לבן אדם שמדבר איתך.
נכון.
לראות מעבר למילים שנאמרות, את הדברים שהוא רוצה להגיד, רוצה להגיד.
נכון.
זאת אומרת, היכולת שלך להקשיב... היא הרבה יותר עמוקה מ... יכול להיות שלך לייעץ, היא הרבה יותר עמוקה מרק לתת עצה טובה. אלא הצעה הזו נובעת מתוך...
לגמרי.
סל שלם של כישורים.
לגמרי. אז זה היה אחד הדברים ככה שפתאום ככה ראיתי. פעם ראשונה ראיתי את זה בעצמי. פעם ראשונה, בגיל 32. ואז הייתה עוד שאלה שאני ממש זוכרת שקראתי אותה. והיא פילה לי את הסימון, והשאלה הזאת הייתה, מה הנושא שמעסיק אותך בחיים שלך?
הלאה.
זה כאילו שאלה מאוד קשה.
נכון, היא גם השתנה לאורך השנים.
נכון. וזאת לא שאלה טריוויאלית שישר יש לך תשובה אליה.
גם לא שאלה שאת מחברת בדרך כלל לנושא המקצועי.
נכון. אבל אותי השאלה הזאת פגשה במקום המקצועי, ואמרתי, במה אני מתעסקת? מה מעסיק אותי?
מה העסיק אותך?
מה העסיק אותי? מה אני רוצה לעשות כשאהיה גדולה? זה מה שהעסיק אותי. ואז אמרתי, רגע, אז אם אותי זה מעסיק, אולי זה מעסיק עוד אנשים.
נכון.
ובאותו רגע פתאום אמרתי, אני ממש זוכרת את הרגע הזה, שאמרתי, אז הייתי רוצה יום אחד לעזור לאנשים למצוא את זה.
מדהים, וזה עוד לפני שמצאת. זאת אומרת, זה היה בחלק מהתהליך.
זה היה בתחילת הדרך. אבל פתאום, כאילו, אמרתי, אוקיי, נפתחה לי זירה, לא היה לי מושג איך אני, מה אני הולכת לעשות כדי להגיע למקום הזה. אבל אני זוכרת שהדבר הראשון שקרה בעקבות הגילוי הזה, זה שראיתי, זה קפץ לי איזה באנר אחרי זה במחשב של ללכת ללמוד הנחיית קבוצות, ופתאום זה היה נראה לי הדבר הכי נכון לעשות, והלכתי ונרשמתי, ומשם כבר הדברים באמת התחילו להתגלגל, ומהר מאוד הגעתי למקום של להנחות קבוצות בתחום של תעסוקה וקריירה, ולפגוש אנשים במקום ובצמתים של הקריירה שלהם.
אני יכולה לשתף בהקשר הזה, חיכיתי להזדמנות בהקלטות של הפודקאסט לספר את סיפור הקריירה שלי, כי גם יש פה איזושהי נקודה מאוד נכונה בהקשר הזה של, מאוד מעניינת בהקשר הזה של באמת מציאת המקום הנכון. גם אני חיפשתי את עצמי ככה די הרבה, וכל הזמן חזרתי בעצם למקום הזה של עולם העבודה. ובדיעבד, כי אני מסתכלת אחורה, תמיד עניין אותי מה אנשים אחרים עושים למחייתם. עכשיו, תמיד חשבתי שאני נורא סקרנית, אבל לא עניין אותי שום דבר אחר. לא עניין אותי מה אנשים עושים בחיי הפנאי שלהם. לא עניין אותי מה הם קוראים או מה התחביבים שלהם. עניין אותי במה הם עוסקים מקצועית. אף פעם לא הבנתי אפילו למה זה עד כדי כך מעניין אותי. התחלתי לחקור את הנושא הזה באמת של הייעוד המקצועי שלי והדברים שמעניינים אותי. התחילו לצוץ לי כל מיני זיכרונות קטנטנים כאלה. למשל, הפעם הראשונה אחרי שהשתחררתי מהצבא והלכתי לרעיון עבודה ראשון באזרחות, זה היה בחברת השמה. אני זוכרת את חברת ההשמה, זה היה חבר בהרצליה, אני זוכרת את המבנה, אני זוכרת את החדר, ואני זוכרת שכשנכנסתי לחדר וישבה שם מראיינת, חשבתי לעצמי, איזה כיף לה. לא ידעתי לעשות עם זה כלום, לא ידעתי להגיד, וואלה, אני רוצה לעשות גיוסים, אני רוצה לגייס, אני רוצה... אבל באותו רגע נורא קינאתי בה. היא ישבה שם וראינה אנשים שהגיעו אליה, עזרה להם למצוא עבודה. ואז עוד לא הבנתי גם שבעצם זה מה שהדליק אותי בגיוס, הרעיון של למצוא, לעזור לאנשים למצוא עבודה, ולא לעזור לארגונים למצוא את העובדים שלהם. לאורך הדרך, היו לי כל מיני התגלגלויות, ובאמת עבדתי כמגייסת ומנהלת גיוסים, ועדיין הרגשתי שזה לא לגמרי מדויק לי, כי בדיעבד היום אני יכולה להגיד שמה שהיה מדויק לי זה הצד השני של לעזור לאנשים למצוא את העבודה. הגאווה שלי על גיוס מוצלח תמיד היה מהזווית של העובד, שמצא את העבודה עכשיו, ולא מהזווית של הארגון ששילם לי. זאת אומרת, זה היה...
כן, טוב שהם לא ידעו מזה.
הם גם ידעו מזה, ושיתפתי באיזשהו שלב, אבל כן, כי תמיד נורא נורא שמחתי להיות במקום הזה שעוזר לפרט, באמת לא לארגון. כך אני, באופן אישי, התגלגלתי לעולם החברתי בסופו של דבר, ולייעוץ, לייעוץ למחפשי עבודה, לייעוץ לנשים שמחפשות עבודה, דגש על קריירה נשית, אבל באמת צריך איזושהי פרספקטיבה של זמן כדי להבין שהדברים האלה ניתאים בנו לאורך כל החיים. זאת אומרת, אני לא יכולתי להגיד בגיל 25 שזה מה שהדליק אותי. 21 אפילו, סליחה, השתחררתי מהצבא. לא יכולתי להגיד, וואלה, זה מעניין אותי נורא. לא ידעתי איך להגדיר את זה עדיין. הייתי נורא צעירה. אבל משהו שמסע לי את זה, ואחרי זה לאורך השנים, אני ראיתי איך באמת הדברים שאני זוכרת מעולם העבודה, מהתחנות שלי בדרך, הם בדיוק הדברים האלה של לחשוף מה אנשים עושים, ואיך הם התגלגלו לזה, ומה מוביל אותם, ומה גורם להם להחליט החלטה כזאת או אחרת ברמה המקצועית, ומה יהיה שם בעולם העבודה. זה בדמי, ברמות שאני לא יכולה בכלל להסביר. ואצלך המקום הזה גם של לחפש את המקום הנכון, אז כאילו שאתה הולכת עם איזה מין שאלת כזה, אני עוזרת לאנשים למצוא את המקום הנכון, אתה הולכת עם שאלת הכוונה כזה.
אז אותי תמיד סקרן איך אנשים מגיעים באמת למקום הנכון שלהם. ואגב, את אמרת עכשיו, דיברת על קנאה, אז אחת השאלות שאפשר לשאול בן אדם שלא יודע, אז אומרים, במי היית מקנה? לא קנאה במובן של צרות עין, אלא קנאה במובן של אני רוצה גם.
ואנשים יודעים לענות על זה? זאת אומרת, כי צריך פה גם איזושהי רמה של פתיחות וכנות עם עצמך אפילו.
לגמרי. שאלות לא פשוטות. בעצם, אני חושבת שהמסע הזה של להבין מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול, זה מסע של היכרות עם עצמך, של מפגש עם עצמך.
עם עצמך.
כן.
אנחנו פה לנשים.
נכון. של היכרות עם עצמך, של מפגש עם עצמך. ונכון, זה לא פשוט. אני אגיד שכשאני מגייסת אנשים לסדנה שלי, אז אני שואלת אותם בטלפון, האם אתן מוכנות, מוכנים לתהליך הזה?
למחפירה הפנימית הזאת.
לחפירה הזאת. ואני אומרת להם, תקשיבו, זאת חפירה. זה לצלול עמוק, זה מתיש, זה מלאה.
זה מלאה.
זה לא פשוט.
קורה לך, למשל, נתקלת אולי במשתתפות או משתתפים, שחוו איזשהו משבר סביב הגילוי הזה? זאת אומרת, איזשהו גילוי שלא היה להם נוח איתו? הם אמרו בעצם, זה מה שמתאים לי, זה מה שנכון לי, אבל זה לא בהכרח מה שחשבתי שאני אעשה כל החיים, או...
אז אני אגיד שבעצם, את יודעת, שאלה שאת שואלת מעניינת, כי יצא לי כמה פעמים לפגוש אנשים שהיו במכונים, ואז הם היו, אני זוכרת, הייתי פוגשת אותם אחרי שהם קיבלו את התשובות, והם הרבה פעמים מקבלים תשובות.
מכוני אבחון.
מכוני אבחון, כן. והם מקבלים את התשובות, ואומרות, אוקיי, אז כתוב פה שאני יכול להיות מנהל, אבל מה לי וללהיות מנהל? ואז היה לפעמים איזושהי תחושה של איפה אני ואיפה מה
ש... איפה האבחון.
ואיפה האבחון, בדיוק. התהליכים שאני עושה עם אנשים, הם בעצם אמורים לקחת אותם למקום שהם נמצאים בו עכשיו. זאת אומרת, לא לקחת אותם לפוטנציאל, למקום שהוא תואם עכשיו את איפה שהם נמצאים. יכול להיות שהם בעוד שנתיים יהיו במקום אחר, אבל נכון לעכשיו, הם ימצאו את הדבר שהוא מתאים להם עכשיו, למי שהם עכשיו.
ואני חושבת, אגב, שקודם כל זה מקסים, וגם יש איזשהו פער. כמו שאת אומרת, המכונים באמת מאבחנים את הפוטנציאל. מה אתה יכול, מה את יכולה לעשות עם סל הכישורים שלך והנטיות התעסוקתיות שלך. אנחנו כולנו מכירים את כל המבחנים האלה של נטיות תעסוקתיות וכולי, שאומרים לנו במה אתן טובות. אבל את אומרת, בתהליך שאת מדברת עליו, יש גם מקום מאוד משמעותי למה את רוצה.
רוצה. מאוד משמעותי, הבחנה מאוד מאוד נכונה.
מה שבא לי בטבעיות הרבה פעמים הוא מה שאני רוצה, ולא בהכרח מה שאני הכי טובה בו. אני יכולה להיות הכי טובה במתמטיקה, אבל אני אוהבת לקרוא.
נכון, וזה קריטי. פרופסור טל בן שחר, שכתב את הספר באושר ובאושר, יש לו שם פרק שהוא מתעסק, הוא קורא לו נדמה לי, כן, הוא קורא לו יהוד, אם אינני טועה, ובאמת, הוא בדיוק מדבר על מה שאת אמרת עכשיו, על העניין הזה שהרבה פעמים אנחנו הולכים, אנחנו מחנכים אותנו לחפש את הדברים שאנחנו טובים בהם, ושאנחנו יכולים לעשות אותם, ולאו דווקא את מה שאנחנו רוצים באמת.
כי אנחנו גם נתונות, אנחנו כל הזמן צריכות לזכור שאנחנו גם נתונות באמת, אנחנו חיות בתוך חברה שיש בה דרישות כלכליות, ו... אנחנו צריכות להתאים את עצמנו לחברה בהיבטים האלה. זאת אומרת, צריך להצליח להתפרנס ולפרנס את המשפחה שלנו, במידה ובחרנו להקים משפחה. זה לא פשוט לבחור, לפעמים אומרים לי, אוי, אתם עם התפיסות הרוחניקיות האלה, אני מאוד רחוקה מתפיסות רוחניקיות, אבל כשמדברים על ייעוד, מילים כמו ייעוד ורצון ותשוקה, בהיבטים מקצועיים, אז אנשים נוטים לראות בזה איזה מין התרחקות בעצם מכלכלה, ממחשבה פיננסית, וזה לא חייב להיות ככה.
יש איזה משפט שנירית כהן, שכותבת על עולם העבודה החדש, אז בספר שלה...
כותבת בגלובס, והיא כותבת, נכון. יש לה בלוג מרתק.
נכון, ויש לה ספר שהיא פרסמה... נדמה לי קריירה בעולם עבודה משתנה, משהו כזה, אני לא כל כך זוכרת את השם של הספר. אבל היא כותבת באחד המאמרים שלה, היא אומרת, כל תהליך, כל ייעוץ שאתם תעשו בתהליך שלכם, יקדם אתכם לכיוון המטרה. וככה צריך לקחת את זה.
אני לגמרי מסכימה, אני גם חושבת שגם מי שמסיימת את התהליך בלי תשובה חד משמעית וקונקרטית כרגע, התשובה תגיע. היא הכינה את הקרקע והתשובה תגיע אצל כל אחת, התהליך של העיבוד לוקח זמן אחר, אבל יש איזשהו תהליך עיבוד פנימי כזה, והסימונים האלה נופלים בסופו של דבר. אני לא הכרתי מישהי שעברה תהליך ולא מצאה בסופו של דבר את המקום הנכון שלה. זאת אומרת, זה לפעמים לקח יותר זמן מאשר לאחרות, אבל זה קרה.
מי שמחפשת...
מוצאת.
צריך לחפש.
עם ליווי נכון.
נכון, צריך ליווי נכון, וצריך להתמיד בחיפוש. וצריך גם להגיד, זה לא פשוט.
נכון.
זה מאתגר, זה לא פשוט. יש ימים לא פשוטים, הרבה פעמים מדברים על רכבות ערים, ימים למטה, ימים למעלה. אבל צריך להבין... שבעצם המסע הזה הוא מסע להיכרות שלנו עם עצמנו. אז בכל מקרה, מרוויחות. בכל מקרה.
חד משמעית. ואנחנו עוד מדברות על השלב של החיפוש אחר המקום הנכון, עוד לפני שבכלל דיברנו על לחפש גם עבודה במקום הנכון. זאת אומרת, המקום הנכון עבורנו בהיבט הפנימי, בהיבט המורפי יותר, ולא בהכרח על חיפוש עבודה.
נכון.
אז אחרי זה גם צריך לחפש עבודה בדבר הזה.
נכון. אז אני אגיד רגע משהו על המקום הנכון, כי בעצם הצמד המילים, המקום הנכון, לקוח מהספר של דוקטור קן רובינסון, שכתב, זה מתורגם לעברית למצוא את המקום הנכון, באנגלית זה נקרא The Element. קן רובינסון הוא בעצם, הוא היה נפטר לפני כמה שנים, הוא היה איש חינוך.
ממש לא מזמן.
לא מזמן, כן, לפני 3 שנים אולי, משהו כזה. והוא כתב הרבה על המערכות חינוך, מדבר הרבה על יצירתיות, ובעצם בספר שלו, בספר הראשון, הוא בעצם נותן דוגמאות של אנשים, הרבה מהם שנשרו מהמסגרות הרגילות, ואיך הם בכל זאת ניתבו את עצמם ומצאו את עצמם במקום הנכון שלהם, שאגב, הוא אומר, זה לא חייב להיות מקום של עבודה. זאת אומרת, לפעמים גם מקום הנכון יכול לא בכך להיות קשור לעבודה. אבל הוא אומר, אם אתם רוצים למצוא את המקום הנכון שלכם, הוא מדבר על 2 פרמטרים שנקשרים אחד בשני, הוא מדבר על כישרון ועל תשוקה. הוא אומר, במקום שבו הכישרון שלנו פוגש את התשוקה, כנראה שיש שם משהו נכון בשבילנו.
מדהים. זה מדהים, מה שהכי מדהים בעיניי בעניין הזה, זה שהוא היה איש חינוך ולא איש של עולם העבודה.
נכון.
כי זה מביא אותנו למקום הזה של בעצם אנחנו שואלים את עצמנו, שואלות את עצמנו לגבי הילדות שלנו, הנערות, המתבגרות, איפה הן נמצאות בכל הדבר הזה? כי אנחנו חיות היום בעולם שבו כל הזמן אנשים מחפשים את האושר. נכון? זאת אומרת, אנחנו נמצאות במקום שאנשים כל הזמן מחפשים את האושר, את הדבר המושלם, את המקום הנכון, את מה שיענה להם על כל הרצונות כדי שהם יהיו מאושרים. אנחנו רואות ברשתות החברתיות אנשים שכותבים, אוי, איך אני אוהבת את העבודה שלי, קמתי לעוד יום מאושר, ואנחנו נורא 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 מקנאות. אני זוכרת שהיו ימים שנורא קינאתי בדברים כאלה, ואמרתי, אני עוד לא שם. זה נורא מלחיץ. זה נורא מלחיץ לראות את האנשים האחרים נהנים מהעבודה שלהם כשאת עוד לא מצאת את המקום הנכון לך. אני חושבת שכשאנחנו היינו נערות, לפני עולם הרשתות החברתיות, ובכלל, אנחנו גדלנו בחברה שלא קידשה את האושר בהכרח. היא קידשה עבודה קשה, היא קידשה יציבות תעסוקתית, היא קידשה דברים אחרים, ועכשיו החברה מקדשת את האושר ואת מציאת המקום הנכון, ויכול להיות שאולי אנחנו, וצריך לחשוב על זה, יכול להיות שאנחנו מאמיסים על הנערות הצעירות, עול נורא גדול בדבר הזה, שאנחנו אומרים, כבר מגיל כזה, תתחילו לחפש את המקום הנכון לכן. ואולי זה לא בהכרח חייב להיות. אולי, זאת אומרת, אנחנו כאילו מזרזות את התהליך אולי בהקשר של הנוער. את חושבת שזה משהו שהוא קורה?
אני חושבת שזה מאוד נכון לעודד את הילדים שלנו, להסתכל, לחפש כבר מגיל צעיר את הדברים שהם חזקים בהם, את הדברים שמליבים אותם.
הדברים שבאים להם בקלות.
את הדברים שבאים להם בקלות. קן רובינסון אומר, אנחנו לא יודעים איך עולם העבודה ייראה בעתיד. הוא כתב את הספר שלו באיפשהו ב-2009.
שממש לא ידעו איך עולם
העבודה. 2010, לגמרי, אבל הוא ממש חזה את זה. אבל הוא אמר, אם אנחנו נהיה מחוברים למקומות העמוקים שלנו, אז אנחנו, הוא אומר, אני מאמין שאנחנו נהיה מספיק יצירתיים, כל פעם ליצור משהו חדש ולהתאים את עצמנו לשינויים שיבואו.
מדהים. אז בעצם אני אפילו חוזרת בי על מה שאמרתי, כי אנחנו לא קופים את זה על הנוער, אלא ההפך, אנחנו עוזרים להם לקצר אולי את התהליך הזה, ולא להגיע אליו בגיל 35, 37, 45.
להכיר את עצמם. להכיר את עצמם. לדעת מה הכישרון שלהם, מה בא להם בקלות. אני לא אומרת לא להתאמץ, לא להתמיד, ממש לא.
גם הדברים שבאים לנו בקלות מצריכים מאיתנו לפעמים עבודה.
נכון,
בדיוק. זה לא סותר בכלל.
אנחנו מכירים את התיאוריה של ה-10,000 שעות, שכדי, כאילו, שכישרון הוא לא מספיק. בשביל להפוך כישרון להיות חוזקה, אתה צריך להיות מיומן במה שאתה עושה. עד
משמעית.
אתה צריך לדעת מה שאתה עושה. הצריכה. כן. אז, אבל אנחנו פשוט כן לעודד אותם לגלות בתוכם את הדברים האלה. ואז אולי כשהם יהיו בני 20-21, הם יהיו פחות מבולבלים, פחות עבודים.
פחות חרדות. וגם הם יעשו פחות טעויות בדרך. כי למרות שאם אני מסתכלת על ההיסטוריה המקצועית שלי, עשיתי המון טעויות לאורך הדרך, ומכולן צמחתי, אולי אפשר היה תשמחה להיפרד מחלק מהן, ולוותר עליהן, ולדלג על השלבים האלה. זה לא בהכרח, לא כל דבר... לא כל טעות שאנחנו עושים, אנחנו גם צריכים לאמץ אותה בסוף ולהגיד עליה תודה. זה מותר גם להגיד, וואלה, זו הייתה טעות שאפשר היה בלעדיה.
נכון.
אבל אז אולי אנחנו בעצם נביא את הדור החדש למקום קצת יותר בטוח.
אני חושבת שבעצם אנחנו רוצים לעודד את הילדים שלנו להכיר את עצמם בגיל צעיר פשוט.
שזה בכלל דבר שהוא נחוץ. זה באמת בכל תחום בחיים, בטח בתחום המקצועי. בכל תחום בחיים. בתחום החברתי, בתחום הזוגי, בתחום המשפחתי, כל דבר בחיים זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב להכיר את עצמך, לדעת מי את.
נכון. ואני חושבת שהאנשים שעוברים את זה שהוא מסע בקריירה שלהם, זה בסוף הם עוברים מסע לפגוש את עצמם.
נכון.
להכיר את עצמם.
אפילו בהיבט הקטן של חיפוש עבודה, כשאני מדברת עם אנשים שמחפשים עכשיו עבודה, אני אומרת להם, הדבר החשוב ביותר שאתם צריכים להבין ולדעת הוא, אתן אפילו, נודעות עם נשים, מי אתן, מאין באתן ולאן אתן הולכות, ולא בהיבט הרוחניקי, אלא מי אתן באמת, מה התשוקות שלכן המקצועיות, מה הדברים שאתן אוהבות לעשות, מה הדברים שבאים לכם בקלות, מה הכישורים שלכן, מאיפה באתן, מה צברתן לאורך השנים, איזה ניסיון צברתן, איזה ידע צברתן, מה הכרתן, מה ראיתן בעולם, ולאן אתן הולכות, מה אתן מחפשות היום. אז אפילו בחיפוש עבודה, כדי להגיע למקום הזה, באמת צריך לעשות את כל התהליך של מציאת המקום הנכון. ואני פה באמת רוצה להודות לך ולסיים ולסכם. להגיד לך, חגית, הייתה לנו שיחה מרתקת. ולאחל לך בהצלחה. תודה שקריירתן איתנו. מוזמנות לבקר גם באתר של נטע, בנטע.ישראל, וכמובן להמשיך איתנו לפרקים נוספים של מקריירות.